ונדמה לי לא יהיה נכון אם אנחנו בזה רק נסיים ולא נדבר על המאפיינים של המעשים האלו. כי אין מה לעשות, כתבי הקודש הם מסבירים ומספרים לנו שזה טוב לעשות מעשים הטובים, זה נושא חשוב בחיי האמונה שלנו, אבל יש מאפיינים מסוימים שהמעשים האלו מתאפיינים בהם. בכתבי הקודש, במיוחד בברית החדשה, אנחנו מוצאים הרבה הוראות לגבי איך צריך להיראות מעשה הטוב. נקודה ראשונה, אנחנו רוצים לזכור את בכלל מה שליח פולוס דיבר על השירות המשיחי. שליח פולוס מתאר אותנו כבנאים, כמישהו שבמשך החיים שלו הוא בונה את הבניין. וכמו שכתוב בראשונה אל הקורינטים, אנחנו ביחד, אני עשיתי שיעורי בית, ניסיתי, בוא נראה. אני מאוד מקווה שהיום מבחינת העברית זה בסדר. אז מקום הראשון שאנחנו יכולים לראות, המקום שבכלל שליח פולוס מדבר על זה שכל אחד מאיתנו בונה משהו במשך החיים שלו. ראשונה לקורינטים, פסוק, פרק ג', פסוקים מ-10 עד 15. כפי חסד אלוהים שנתן לי, הנחתי יסוד כבנאי חכם ואחר בונה עליו. אבל ישגיח כל אחד כיצד הוא בונה. כי איש לא יוכל להניח יסוד אחר זולתי יסוד שהונח, והוא ישוע המשיח. וכל איש, אם יבנה על היסוד הזה זהב או כסף או אבנים יקרות, או עץ או חציר או קש, מעשהו יתברר. שכן היום יוציאו לאור, מפני שבאש יתגלה. והאש תבחן את מעשהו שכל איש ואיש. אם יעמוד מעשהו שבנה, יקבל איש את שכרו. אנחנו מוצאים בקטע הזה שני סוגים של הבנייה. אם ישרף מעשהו יפסיד, הוא עצמו יושע אבחזות כי עוד מוצל מאש. אנחנו רואים בקטע הזה שיש שני סוגים של הבנאים. אחת, כל אחד מאיתנו בונה משהו. אבל האבנים שאנחנו משתמשים בהם יש שוני. חומר של הבנייה הוא שונה. אחד בונה באמת מהאבנים היקרות, באמת מהאבן שראויה בעיני אלוהים, ואחד ואחר הוא בונה. הוא לא נעלם, הוא לא יושב על הכיסא, הוא לא שוכב על המיטה, הוא בונה גם משהו, אבל הוא בונה מקש, כמו שכתוב, מהדשא שהוא לא ראוי בעיני אלוהים. ואנחנו מבינים שכל אחד מאיתנו, ברגע שהוא בונה, חשוב לנו לדעת באיזה צורה אנחנו בונים, מה בדיוק אנחנו בונים, ואיך אלוהים מסתכל על הבנייה שלנו. והיום אנחנו נסתכל על הבנייה שלנו בשלושה מישורים. מישור הראשון זה מה המניעים של הבנייה שלנו. מישור השני שחשוב לנו לדעת איזה התנהגות מלווה את הבנייה שלנו, מה סוג ההתנהגות שצריכה ללוות את הבנייה שלנו, ומישור השלישי שאנחנו נדבר עליו זה השירות עצמו. מעשי השירות שלנו הם יכולים להיראות כזהב. נדמה לנו שאנחנו עושים משהו טוב, אנחנו באים לקהילה, אנחנו תורמים, אנחנו עושים מעשים טובים. כל אחד מאיתנו עוסק בכל מיני דברים מאוד מאוד חשובים בחיי הקהילה שלנו. אבל כפי שאנחנו נראה ביחד, אם המניע הוא לא נכון, או שההתנהגות שלנו היא לא נכונה, הכל הבנייה שלנו יכולה לאבד מהערך שלה. הבנייה שלנו יכולה להפוך מזהב לקש, כפי מה שאנחנו קראנו כרגע. אנחנו יכולים, הדוגמאות הן כאלו, אנחנו יכולים לבוא לקהילה וזה נראה טוב. זה מעשה מצוין. אנחנו כל כך שמחים שאנחנו באים לקהילה. אבל בואו נשאל את עצמנו למה אנחנו באים לקהילה. אם אנחנו באים לקהילה רק מכיוון שאנחנו מזמן לא באנו לקהילה, מעשה הזה זה כמו קש. אבל אם אנחנו באים לקהילה ואנחנו ממהרים לפגוש את אלוהים, אנחנו ממהרים לשרת את האחים שלנו, ממהרים לשרת את האחיות שלנו, חברים שלנו, המעשה של בואינו לקהילה זה זהב. דוגמה שנייה, שאנחנו מתחלקים עם האנשים בכל מה שיש לנו. לאחרונה אנחנו הרבה, קהילה שלנו התברכה מעולים חדשים, ועכשיו הנושא הזה הוא ממש בוער אצלנו בקהילה. אנשים באים, אנחנו רוצים לתת להם, אנחנו רוצים לעזור להם, אנחנו זוכרים את עצמנו באיזה מצב היינו כשהגענו. אז להתחלק עם האחים והאחיות זה מעשה מצוין, זה מעשה נפלא, אבל למה אנחנו עושים את זה? אם אנחנו מתחלקים רק מכיוון שיש לנו דברים ישנים ואין לנו לשים אותם איפה, זה מעשה קש, זה מעשה שהוא לא זהב בעיני אלוהים. אבל אם אנחנו רוצים להתחלק אפילו עם המעט שיש לנו, רק בגלל שזה אחים והאחיות שלנו, זה מניע באמת נכון. שאנחנו מספרים על האמונה שלנו, וזה נפלא שאנחנו מספרים על האמונה שלנו, אבל בואו נבדוק את עצמנו, למה אנחנו מספרים על האמונה שלנו? אנחנו מספרים רק בגלל שאנחנו כאילו כבר נדחקנו אל הפינה, ופשוט שואלים אותנו, אתה מאמין או לא מאמין, ואין לנו ברירה, ואנחנו כבר חייבים לענות לשאלה הזו? או שאנחנו באמת מנצלים את ההזדמנויות הרבות שיש לנו ומספרים על האמונה שלנו, ואז מעשה הזה באמת יקר בעיני אלוהים. אלוהים לוקח בחשבון הרבה הרבה גורמים. איזה משאבים יש לכל אחת מאיתנו? האם אנחנו באמת שקידים על המעשים שלנו, או שאנחנו עושים את המעשים מחוסר ברירה. אם אנחנו באמת מנסים להימנע מחטא, להימנע מגאווה בזמן שאנחנו משרתים אחרים, או שבכל זאת דברים האלו מלווים אותנו. שליח פולוס מזהיר אותנו על משפט שכל אחד מאיתנו יעמוד מולו, על הכס המשיח, שאנחנו נעמוד מול המשיח, והוא מזהיר אותנו מהמעשים ריקים, מעשים שלא מכבדים את האלוהים שלנו. שנייה לקורינתים פרק ה', נכון? שנייה לקורינתים ה' 10. כי כולנו חייבים להיראות לפני כס המשפט של המשיח, למען יקבל כל אחד כפי מעשים שעשו בעת היותו בגוף, אם טוב ואם רע. כל אחד יעמוד לפני כס המשפט וישפט לפי המעשים. המעשים אם היו טובים או אם היו רעים. מעניין לציין שהמילה היוונית שמשתמשים בה כדי לתאר את המעשים הרעים, זה התרגום היותר נכון, זה מעשים הריקים. הם לא רק רעים, הם פשוט ריקים מתוכן. מעשים שלא מביאים תועלת לאלוהים. ובמשפט הזה ישרפו לא רק מעשים הרעים. אנחנו נוהגים לחשוב שכן, מעשים הרעים שלנו הם יסרפו כי הם לא מכבדים את האלוהים. אבל אפילו המעשים הטובים שלנו, שנראה לנו שהם מעשים טובים, אבל אם המניע של המעשה הזה הוא היה גאווה, או שמניע הזה היה מלווה באיזשהו חטא, גם מעשה הטוב הזה בסופו של דבר יסרף. אנחנו תמיד, תמיד אחים ואחיות, צריכים לבדוק את המעשים שלנו. דיברנו חשוב ונכון, וצריכים לעשות מעשים טובים, וזה מקום הנכון, לעשות בקהילה וגם באולם הזה. אבל אנחנו חייבים תמיד לבחון את השירות שלנו, איכות של השירות שלנו, איכות של המעשים שלנו, מאפיינים של הדברים שאנחנו עושים. והיום אנחנו נבדוק ביחד, אנחנו נציין רק חמישה מאפיינים, אבל בוודאי בסוף יכול להיות, אתם יכולים להיזכר בעוד כמה מאפיינים אחרים. מאפיין הראשון שאנחנו נדבר עליו הוא מאפיין לעשות טוב לכל בני אדם. אנחנו נקראים לעשות טוב לכל בני אדם. אל הגלטים פרק ו' פסוק 10. לכן, בעוד יש לנו הזדמנות נגמול טוב לכל אדם, ובייחוד לבני אמונתנו. נגמול טוב לכל אדם, ובייחוד לבני אמונתנו. כן, כן, אחים ואחיות. גם לאנשים שאנחנו לא ממש אוהבים אותם. גם למשל לנהג שחתך אותנו שאנחנו נסענו אל הקהילה. גם לקופאית שלמשל אולי לא נתנה עודף לנו בחנות בצורה נכונה. גם לשכן שהוא כל כך מעצבן אותנו שכל פעם הוא מעשן בתוך הבית והשן עולה לדירות שלנו. זה קשה. זה קשה לעשות מעשים טובים לכל האנשים, אבל אנחנו נקראים לעשות את זה. כי אם אנחנו לא עושים לכל האנשים, אנחנו עלולים ליפול לחטא משוא פנים, לציפרייתיה. זה חטא שכתבי הקודש מזהירים אותנו ומספרים לנו, ברגע שאנחנו מתחילים לחלק אנשים לכמה קבוצות, אלו אנחנו רוצים לעזור, אנשים האלו נחמדים איתי, אנשים האלו אוהבים אותי, לכן אני אשרת אותם, אני אעזור להם, וכן הלאה וכן הלאה. אבל אם אנחנו ככה מחלקים אנשים, אנחנו עלולים ליפול לחטא של משוא פנים. תבדקו אחים ואחיות, האם יש אנשים כאלו שיצאו מתוך הרשימות שלנו, רשימות איפה שאנחנו רושמים אנשים שאנחנו משרתים אותם ועוזרים להם. האם יש אנשים עדיין שאנחנו מתלבטים או שאנחנו לא רוצים לעזור להם? אז כמו שאמרנו, נקודה ראשונה, כשאנחנו עושים מעשה טוב, אנחנו עוד פעם מאפיינים של מעשים הטובים. עכשיו אנחנו עוברים. לעשות טוב לכל בני אדם זה מאפיין הראשון. מאפיין השני שאנחנו רוצים לזכור. אהבת אלוהים חייבת להדריך אותנו. אהבת אלוהים חייבת להדריך אותנו. ראשונה אל תימותאוס א' 5. תכליתה של המצווה הזאת היא אהבת נובעת מלב טהור, ממצפון ישר ומאמונה אמיתית. אם למעשים שלנו אין אהבה, אם המניע של האהבה הוא לא קיים, אז למעשה הזה אין שום ערך. מעשה הזה הוא יכול להיראות אפילו כפגם רוחני, הוא נראה אולי טוב ויכול להיות הוא דומה למשהו טוב, אבל חסר לו חלק מאוד מאוד חשוב, חסרה לו אהבה. אנחנו עלולים לעשות מעשים טובים מכל מיני מניעים. אנחנו יכולים לעשות מניעים טובים הרגשה של פחד. אנחנו יכולים לעשות מעשים טובים מהרגשה שאני חייב לעשות בגלל שאני משיחי, אני חייב לעשות בגלל שאני משרת בקהילה, אני חייב לעשות בגלל ועוד הרבה הרבה סיבות. אני יכול גם לעשות מעשים טובים רק בגלל שאני מחכה את מישהו שאני אוהב אותו או שהוא מוצא חן בעיניי. מכיוון שאח כזה או אחות כזו עושים את זה, אז אני לא רוצה להיות הרבה מאחריהם, אני פשוט מחכה אותם. אבל אנחנו יכולים לטפל במשפחות שלנו. אנחנו יכולים לתרום את הכספים שלנו. אנחנו יכולים להראות, לעזור לאנשים נזקקים. אבל אם לכל המעשים האלו, מעשים טובים, אני עוד פעם אומר, זה מעשים טובים, אבל אם הכל את זה מתרחש ללא אהבה, זה החסידות ריקה. אנחנו יכולים להחזיר חובות, אבל לצערנו אנחנו מאוד מאוד שוכחים ואולי אפילו פוחדים להחזיר חוב של אהבה. לכן שליח פולוס הוא כותב על החוב של אהבה ברומאים י"ג 8, כתוב, אל תהיו חייבים דבר לאיש מלבד אהבת הזולת, כי אוהב את הזולת קיים את התורה. אהבה זה החוב שלנו לתמיד, לנצח. חוב שכל אחד יש כלפי השני. זה חוב שאנחנו אף פעם לא נצליח להחזיר אותו במלואו. זה משהו שאנחנו צריכים תמיד לזכור. אהבה שלנו זה חוב תמידי אחד כלפי השני. נבחון את עצמנו, אחים ואחיות, האם אנחנו משרתים ועוזרים אחת לשני, האם האהבה הזו שאנחנו מדברים עליה, היא נמצאת בתוך השירות שלנו. מאפיין השלישי שחייב לאפיין את השירות שלנו, זה מעשים טובים צריכים לבנות את הזולת. אנחנו צריכים לעשות מעשים טובים לכולם, אנחנו צריכים, אהבת כלפי זולת צריכה להדריך אותנו, ונקודה שלישית, מעשים טובים צריכים לבנות את הזולת. שליח פולוס כותב ברומאים ט"ו, פסוק 2, כל אחד מאיתנו ידאג לטובת רעהו כדי שרעהו ייבנה. אנחנו צריכים לדאוג אחד לשני, ויש מטרה לדאגה הזו. לא כדי שלרעינו יהיה יותר קל, לא כדי שרעינו ירגיש יותר טוב, לא כדי שיהיה לו איפה לחיות, כל מיני סיבות אנחנו יכולים לתאר לעצמנו. אבל כתבי הקודש אומרים לנו, אנחנו צריכים לדאוג לרעינו כדי שהוא ייבנה. כל מעשה טוב הוא צריך לעשות לא רק בגלל שזה מעשה טוב, אלא לגדילה רוחנית של רעינו. אנחנו תמיד צריכים לשאול את עצמנו, בדבר שעכשיו אני הולך לעשות לחבר שלי, האם אני באמת יכול לעזור לו ולגרום לו לגדול באמונה? האם במעשה שני אני עוזר לזולת שלי להתקרב לאלוהים? האם אני עוזר להתחזק באמונה? האם אני עוזר להידמות למשיח? האם באמת זה יכבד את אלוהים דרך עזרה שלי? כי אם זה לא קורה, העזרה שלי יכולה להפוך ההפך למשהו לנזק לזולת שלי. אם אנחנו לא שואלים את השאלה ומנסים לעזור לזולת שלנו, יותר מזה, אנחנו עלולים אפילו לעשות נזק לבן אדם. לא קרה בחיים שלכם עם מישהו שאנחנו יודעים שהוא למשל נרקומן, או שמישהו ששתיין, או שמישהו שאנחנו יודעים בוודאות ש כסף שהוא הולך לבקש מאיתנו, זה לא מה שיבנה אותו, זה לא מה שיעזור לו, אלא ההפך, הוא ישתמש בכסף הזה לנזק. אם, וזו הדוגמה הכי קלאסית שאנחנו פשוט אני יכול להביא, ולכל אחת מאיתנו יש מלא מלא דוגמאות על אלו. אם בעזרה שלנו אנחנו ההפך, עוזרים לבן אדם הזה להישאר עצלן, לא קרה לכם שאנשים באים ואומרים, תעזור לי בזה, תעזור לי בזה, ואתה יודע בוודאות, לבן אדם הזה יש זמן, לבן אדם הזה יש כסף, לבן אדם הזה יש אמצעים, לבן אדם הזה יש כל הדברים הדרושים כדי להצליח במשימה הזו. אבל אתה הולך ועושה את העזרה רק מכיוון שהוא ביקש ממך, ואחר כך עם הזמן אתה מגלה שאתה פשוט מגדל אצלו עצלנות שגם ככה נמצאת אצלו. שליח פולוס קורא, אנחנו ראינו מקום ועוד מקום אחד שאנחנו יכולים למצוא, גם ברומאים י"ד, פסוק 19. לכן, נחתורנה אל הדברים שמביאים לידי שלום ואל הדברים שבאמצעותם יבנה איש את רעהו. באמצעותם יבנה איש את רעהו. תשאלו את עצמכם, האם כל המעשים הטובים שאני עושה, האם זה באמת בונה את הזולת שלי או שלא? מאפיין הרביעי שאנחנו יכולים למצוא מתוך כתבי הקודש זה לשקוד על מעשים הטובים. לשקוד, ревностно исполнять. לשקוד על מעשים הטובים. פולוס, שהוא כותב אל טיטוס, אנחנו יכולים לראות במקום הזה, הוא כותב דבר הבא. אשר נתן את עצמו בידינו כדי לבדות אותנו מכל עוול ולתאר לו עם סגולה שוקד על מעשים טובים. עוד פעם, אנחנו צריכים לשקוד, לרצות, לחפש מעשים טובים, לא כדי להגיע לאיזושהי מין נירוונה. אנחנו לא עושים משהו טוב כדי להגיע לשקט הנפשי. אנחנו לא עושים משהו טוב כדי אולי אחר כך להגיע לאיזשהו חדר נפרד, סגור, איפה אני יכול לשכב, לנוח, ושאף אחד לא יפריע לי. לא אחים ואחיות, משיח תיהר אותנו כדי שאנחנו באמת נשקוד לעזור אחת את השני, שאנחנו נצליח לשאת את העול של אחת והשני. אנחנו צריכים באמת, האש הזו של הרצון לשרת אחרים, היא צריכה להיות בוערת בתוך הלבבות שלנו. ואם אנחנו עושים מעשים שלנו רק בגלל שכולם עושים בקהילה, רק בגלל ש הגיע התור שלנו לעשות מעשה טוב, נכון? לפעמים אנחנו מחלקים כל מיני משימות משותפות לפי התור. היום אתה עושה, מחר מישהו אחר. ורק בגלל שהגיע התור שלי ואני עושה את זה. אם מעשים הטובים שלנו, הם גורמים לי לעצב, ואני מדבר על העצב שלמשל, וואו, עוד פעם מפריעים לי. וואו, עוד פעם אין לי זמן פנוי. וואו, עוד פעם, במקום לשקף על המיטה, אני צריך ללכת ולעזור. אם זה באמת גורם לנו לעצב, זה מנורה אדומה. מנורה אדומה שאנחנו נמצאים במצב מאוד מאוד מסוכן. אנחנו זוכרים איך ישוע דיבר על הקהילה בלאודיקיה. בספר התגלות, אני יודע את מעשיך שלא קר אתה ולא חם, מי ייתן והיית קר או חם, ובכן מפני שאתה פושר ולא חם ולא קר, אני עתיד להקיא אותך מפי. האם השקידות הזו, האם הרצון העז הזה לשרת את האלוהים, הוא באמת נמצא בלבבות שלנו. ומאפיין החמישי שאנחנו יכולים למצוא מתוך הספר, הנה. מאפיין החמישי הוא לעשות טוב לכבוד האלוהים. כל המעשים הטובים הם צריכים בסופו של דבר להשיג איזושהי מטרה. אנחנו צריכים לעשות טוב לכבוד אלוהים. אתם זוכרים איך משיח בדרשה שלו על ההר אומר לנו. כן, זה מקום, סליחה. כך יאר נאורכם לפני בני אדם, למען יראה את מעשיכם הטובים ויכבדו את אביכם שבשמיים. כל המעשים שלנו, בסופו של דבר, מטרה של המעשה שלנו, כדי שאנשים שרואים את האור, כדי שאנשים שרואים את המעשה הטוב, הם בסופו של דבר צריכים לכבד את האלוהים. אבל כל כך לעתים קרובות אנחנו מנסים להשיג מטרה אחרת במעשים שלנו. רק אנחנו יכולים לבדוק את עצמנו ולשאול את עצמנו מה אני מנסה להשיג שאני עוזר לאחר. אני רוצה שפשוט האחר הזה יבוא ויגיד לי תודה, או שהאחר הזה יספר למישהו אחר ואז אחרים יבואו ויגידו לי תודה, או שאנחנו באמת מחפשים את הכבוד של אלוהים. אנחנו צריכים תמיד לזכור שבסופו של דבר כל מעשה טוב שלנו הוא צריך להביא למטרה אחת וחשובה, שהכבוד יקבל רק אלוהים. זה המאפיינים, אחים ואחיות, שאני אמרתי שהם אולי הכי כלליים, הכי מוכרים שלנו. חמשת המאפיינים, לעשות, עוד פעם אנחנו נעבור עליהם, לעשות טוב לכל בני אדם. אהבת אלוהים חייבת להדריך אותנו, חשוב לנו מניע לכל המעשים שלנו. מעשים טובים צריכים לבנות את הזולת. אנחנו חייבים בכל דבר שאנחנו עושים לחשוב, אני עוזר לזולת להתחזק באמונה, או שההפך, אני מביא לו נזק. לשקוד על מעשים הטובים. אנחנו נבראנו כדי לשקוד, אנחנו צריכים לרצות, אנחנו צריכים לחפש את ההזדמנויות, ובסופו של דבר לעשות טוב לכבוד האלוהים. מוכר לנו, נכון? שום דבר חדש, אחים ואחיות? אני לא אמרתי לכם. אבל בכל זאת, אנחנו נכשלים. בכל זאת, הידע בנפרד והחיים שלנו בנפרד. הרבה אנחנו יודעים, הרבה דברים אנחנו שמענו מהמקום הזה וגם ממקומות אחרים. אבל הכוח הזה, הכוח שמשנה את הלב שלנו, הכוח שגורם לנו לקום וללכת ולעשות את זה, הוא כל כך הרבה פעמים חסר לנו. יעקב, כן, בכחול זה לא נראה טוב, זה לא נראה ככה טוב, אבל בסדר, אני אשנה, פעם הבאה זה יהיה באדום. יעקב אומר לנו ומסביר לנו איפה הכוח הזה אנחנו יכולים למצוא. חשוב לנו להבין שהכוח הזה הוא לא נמצא בנו. אל נטטאו, אחי אהובי, כל מתנה טובה וכל מתנה שלמה יורדת ממעל, מאת אבי האורות, אשר כל שינוי וכל צל חלוף אין בו. אחים ואחיות, מקור של הכוח שלנו הוא נמצא אצל משיח. לא בתוך הרצון שלנו, לא בתוך הידע שלנו, לא בתוך הדברים שלמדנו, אלא מקור של הכוח הוא נמצא אצל משיח. וכל פרי שהוא ראוי לשכר, זה תמיד תוצאה. עוד פעם אנחנו חוזרים, אנחנו מדברים על השכר, אנחנו דיברנו על המאפיינים של הפירות שלנו, שאנחנו מביאים בתוך החיים, מניבים בתוך, בזמן של החיים שלנו. אז כל פרי שאנחנו מניבים בזמן החיים שלנו, זה תוצאה של הקשר שלנו עם המשיח. עד כמה הקשר הוא הדוק או שלא. זה המקום האחרון שאני רוצה שאנחנו נסתכל ביחד. בשורת יוחנן, מקום מאוד מאוד חשוב. אני הגפן, אתם מסריגים. העומד בי ואני בו עושה פרי לרוב, שכן בלעדיי אינכם יכולים לעשות דבר. זה הפסוקים האחרונים שאיתם הייתי רוצה לסיים. אחים ואחיות, מקור של הכוח נמצא אצל משיח. ואם אנחנו באמת נהיה על הגפן הזה, ביחסים מאוד מאוד קרובים, אם אנחנו באמת נצליח להיות שריגים של הגפן, אם כל החיים שלנו יהיו מלווים מהגפן שזה המשיח עצמו, אז אנחנו נמצא את הכוח, אנחנו נשאף את הכוח מתוך הגפן בעצמנו, אין לנו את המיץ שאנחנו יכולים להניב פרי. אנחנו מחפשים את הכוח מתוך הגפן, מתוך העץ שישוע עצמו. אחים ואחיות, נחפש את ההתחברות עם המשיח. נתמלא בכוח שלו. ואם אנחנו נצליח לעשות את זה, אז מעשים שלנו הם באמת יהיו ראויים בעיני אלוהים. ואם יהיו ראויים בעיני אלוהים, אז בסופו של דבר נצליח לקבל שכר שעליו אנחנו דיברנו. בואו נתפלל. אדוני אלוהינו, אנחנו מודים לך על הישועה הנפלאה. אנחנו מודים לך ש ישועה שלך ניתנה לנו בחינם. לא הרווחנו אותה, לא עשינו שום דבר כדי לקבל אותה, ורק אתה, על פי החסד שלך, נתת לנו אותה. אבל אתה קורא לנו, אדון, שהחיים שלנו הם יהיו מלווים במעשים טובים. כי זה סימן ללידה חדשה שלנו. זה לא מקור של הישועה שלנו, זה לא סיבה לישועה, אלא זה סימן ללידה חדשה, אדון. לכן אנחנו מבקשים, אדון, שכל הדברים שאנחנו דיברנו עליהם, המאפיינים האלו שהיום למדנו, ובכלל כל מעשה שלנו טוב שאנחנו עושים בזמן החיים שלנו, שהוא יהיה ראוי בעיניך. תעזור לנו ללמוד, ליישם את הידע ולחפש את ההתחברות מאוד מאוד קרובה איתך, כדי שיהיה לנו כוח לבצע את זה בחיינו. בשם ישוע המשיח אנחנו מתפללים. אמן. תודה רבה לכם. שוב, שבת שלום, שבוע טוב, להתראות לכולם.